לפי שעה, יומן החדשות של אתר ערוץ 7. מגיש בני טוקר.
יומן לפי שעה ליום שני, כ"א בסיוון תשע"ח, באולפן בני טוקר. יום שלישי הבא יגיעו כוחות הביטחון ויהרסו את הבתים בנתיב האבות. נשוחח פה עם רחל בולביק על מדינת חלם, זו כאן. גם על המשך המלחמות ברחובות דרום תל אביב בין תומכי המשטר באריטריה והמתנגדים. שפי פז תמיה, האם תומכי המשטר באריטריה עדיין מכנים את עצמם מבקשי מקלט? ועל עוד הפגנות מול ביתו של שר הפנים אריה דרי, בני העדה האתיופית קוראים לו בעוד שבועיים לקבל החלטה לאשרר את מה שכבר התקבל ב-2015, לעלות את היהודים שנותרו בגונדר. גם על ההחלטה אתמול המשמחת לשחרר את האישה האגונה, היא מקבלת את הגט, אבל פנינה עומר מארגון יד לאישה מדווחת לנו, יש עוד 150 נשים כאלה בכל שנה, להם אין פתרון. וגם על טורניר יוליס, טורניר לנערי גוש קטיף, טורניר שהופך את הגירוש הזה למשהו שחי, למשהו שלא שוכחים אותו. נשוחח פה עם שלמה יוליס. ועל עוד נושאים, ככל שיותיר לנו הזמן. אז אנא, רבע. ביום שלישי הבא יגיעו כוחות משטרה ומג"ב לנתיב האבות בגוש עציון במטרה לפנות 15 משפחות ולהרוס את בתיהם בהוראת הבג"ץ. אנחנו משוחחים כעת עם רחל בולביק, תושבת נתיב האבות. שלום לך.
שלום.
אז איך אתם מנסים למנוע עדיין? יש משהו שאתם עדיין יכולים לעשות? אני מבין שאתם עושים גם עצרת מחאה יום לפני כן, שכנראה זה משהו שלא ימנע את זה.
אנחנו כבר לא במקום של מניעה של ההריסה, הביאו לנו את זה מספיק זמן מראש, דבר ראשון הביאו את זה במבחני התוצאה של המונה ותשעת הבתים באופרה, שהבתים יהרסו. גם כשמבינים כמה הסיפור הוא עם עוול ואין בזה היגיון ואין בזה צדק, הבתים האלה יהרסו. המאבק שלנו היה בכל התקופה הזאת, זה לא על הצלת הבתים אחרי שהבנו שאין אפשרות, אלא על הסדרה של השכונה של נתיב האבות, שבעצם תגרום לשכונת נתיב האבות להיות שכונה חוקית בתוך היישוב אלעזר. ובעצם זה היה המאבק שלנו. התהליך התחיל וקיבלנו חלק מהמאבק, אבל אנחנו עדיין בתוך מאבק מאוד ארוך שהולך לא להיגמר ביום שלישי.
זאת אומרת, מה הכוונה שהולך לא להיגמר? מה הציפיות?
אחרי שקצת נשקם את הנפש שלנו, 48 שעות, 72 שעות אחרי הפינוי, אנחנו צריכים להמשיך במאבק של אישור הטאבה, שבעצם קיבלנו בהחלטת ממשלה מראש הממשלת ישראל ביבי נתניהו. זה החלטת ממשלה שהולכים לאשר את נתיב האבות ולהכניס שם 350 יחידות. אנחנו רוצים להחליף את ההבטחה בעשייה. ואנחנו רוצים בעצם לאשר את הטאבה הזה כמה שיותר מהר, ולהחזיר אותנו לבתים שהורסים לנו.
זאת אומרת, הבתים שלכם תקימו אותם במקום אחר?
לא, לא, לא. אנחנו עוברים עכשיו לקרוונים זמניים, ולאחר מכן...
אתם כבר גרים בקרוונים או שעדיין בבית שלכם?
לא. הבית שלנו, ביום שהולכים להוציא אותי מהבית, שזה ב-12 ליוני 2018, יהיה בית כמו כל הבתים שכולם חיים. זאת אומרת, שהבתים הולכים להיות... מלאי ציוד, הבתים הולכים להיות עם אוכל, הבתים הולכים להיות עם הכל. בית פועם וחי, לא הולך להיות מבנה וקירות. אותי הולכים להוציא מהבית שלי, לא הולכים להוציא אותי מהמבנה שלי. אנחנו מתחילים להרוס רק ביום למחרת. באותו ערב כשאנחנו עוברים לקרוונים, אנחנו עוברים לקרוונים ריקים, נארגן עצמנו שם עסקי שינה ומזרונים, ואנחנו נחיה ככה עד שנגמור לאסוף את כל הציוד מהבתים ולעבור לקרווילות.
הבנתי, זאת אומרת, לא כל כך הבנתי. אתם גרים כעת בבתים שלכם שהולכים להרוס אותם, אתם נמצאים שם כעת?
כן.
ושבוע הבא ביום שלישי אמורים להרוס. את הבתים
האלה. שלישי, מוציאים אותנו מהבתים.
ביום שלישי.
עד סוף השבוע צריך להרוס את הבתים.
אוקיי. ואז לאן אתם עוברים בינתיים?
אנחנו נעבור לקרוונים שנבנו בתוך נתיב האבות. בעצם מדינת ישראל אישרה שטח חדש בתוך נתיב האבות עם טאבה לקרוונים, ואנחנו הולכים לעבור בתוך נתיב האבות, בשכונת נתיב האבות, לקרוונים, קרובים לבית שלנו.
וכאילו, הקרוונים הם משהו זמני, נכון?
כן. זמני עד שיהיה אישורים לבנות את הבתים חזרה באותה מקום.
הבנתי. זאת אומרת, יהרסו, והתקווה שלכם שתוכלו לבנות את אותו בית? באותו מקום שהיה.
התקווה שלנו מבוססת על בסיס החלטת ממשלה, אבל שזה יהיה באותו בית, כן. אנחנו נזוז כמה
באותו שטח, הכוונה.
באותו שטח, באותו ישוב.
זה יהיה בית אחר.
כן. כן, באותו שטח, באותו אדמה.
אז איך התחושות שלכם בשבוע הזה?
נוראיות. נוראיות. תחושה של... של עוול, של... שזה לא יאומן שבמדינה, שממשלה ימנית שקיבלה חטא להסדיר את הסיפור, אנחנו בעצם מבינים שאנחנו רוצים בתים בשביל לבנות אותם שוב. חלם מתחיל מפה והלאה. כאילו אין, זה פשוט, זה מטורף כמה שזה לא הגיוני.
ונקשרתם לבית? השקעתם הרבה בבית?
הבתים שלנו הם בתים מאוד מושקעים, הבתים שלנו הם בתים, הבית שלי מתוכנן, עד רמת, אני בעצם עכשיו רק הולכת בת 40, יש לי הבן הבכור שבן 13, הבית שלי מתוכנן עד רמת יחידות לילדים שלי שהם התחתנו, ועד רמת דירה מונגשת להורים שלי שהם הזדקנו, זה היה בתים מתוכננים לעתיד, זה היה בתים של יציבות, זה לא היה בתים של זמניות, וזה לא היה בתים של תפיסת קרקע, זה היה ברור שזה הולך להיות, המקום שלנו לעתיד, הוא ימשיך להיות המקום שלנו.
ימשיך להיות רק שתצטרכו לבנות הכל ככה מאלף עטף, מחדש.
כן, כן, וזה זה, זה החוסר היגיון פה. זה החוסר היגיון פה, שלא ברור איך הגענו למצב שכולם ברור להם, כולל ראש ממשלת ישראל, שהבתים יחזרו לאותו מקום, ואנחנו הולכים להרוס את הבתים האלה. אבל אנחנו באמת מסתכלים בצורה קצת יותר גבוהה, ואני באמת מסתכלת שההתיישבות פה ניצחה. אנשי השמאל, בסיפור שלנו, נפלו. הם הרסו 15 משפחות, 15 בתים של משפחות, אבל הם קיבלו שטחים חדשים מאושרים עם טאבה, וקיבלו החלטת ממשלה של 350 יחידות בתוך נתיב האבות. במקום מה שנקרא, רצו לקלל ויצאו מברכים. התהליך הולך להיות ארוך, אבל הברכה הולכת להיות ברכה מאוד גדולה.
מה זה ארוך?
אני מקווה שלא יותר משנתיים. ושנתיים זה ארוך מאוד. אנחנו קיווינו שהבתים שלנו כבר נוכל לבנות אותם עכשיו. שהאישורים כבר יבואו עכשיו. אז זה לא הגיע. אנחנו נצטרך לתכנן את הבית שלנו מקרוון, אבל אנחנו מקווים שכמה שיותר קצר.
אוקיי. אז נאחל לכם המון המון בהצלחה בתהליך המאוד לא פשוט הזה שאתם הולכים לעבור. רחל בולביק, נודה לך על הדברים, תושבת נתיב האבות. תודה רבה לך.
תודה.
כ-100 בני אדם היו מעורבים הלילה בקטטה המונית בדרום תל אביב סביב אירועי יום העצמאות האריתראי, ועל רקע חילוקי דעות בין התושבים הזרים שמתנגדים לשלטון באריתריאה, לתומכי השלטון באריתריאה. אנחנו משוחחים עם שפי פז ממטה המאבק של תושבי דרום תל אביב. שלום לך.
שלום לך.
אז ממש נראה אצלכם כמו אינתיפאדה שם בתמונות.
תקשיב. הסיפור הזה התחיל ביום שישי, לא אחרון אלא זה של פניו. שזה היה 24 לחודש, זה ממש יום העצמאות האריתראי. הקרבות רחוב האלה מתנהלים בין תומכי משטר ובין משטר. לפני שאנחנו ממשיכים בכלל לדבר, שאלת עצמך את השאלה, מה עושים בישראל תומכי משטר בתור מבקשי מקלט? כאילו זאת בעצם השאלה הכי גדולה בסיפור.
זהו, הרי הם אומרים שהם מפחדים לחזור לשם.
תומכי משטר, אנשים שיוצאים לקרבות רחוב נגד מתנגדי המשטר, אנשים שהולכים למציפות יום העצמאות של השגריר, אנשים... היי, ולמה יש מלחמות ביניהם? מה עושים פה תומכי המשטר לזה? איך הם יכולים להיות פליטים? אבל נעזוב את זה שנייה. נעזוב את זה שנייה.
כן.
בואו נדבר על מה שבאמת היה. החל מיום שישי שעבר, מתנהלים בחובות הערים, בחובות השכונות, קרבות רחוב. זה אומר מטר אבנים, זה אומר קירות, ברבוקים, זה אומר אנשים סובבים עלות ברחובות, זה אומר קירות, הכל. הם במלחמה. זה שיש שם תושבים באמצע, שאמורים לצאת מהבית, סיפור אחר. שישי שעבר אנחנו נתקלנו בפצצה כזאת עם מטר של אבנים, היינו צריכים לצאת עם הרכב. אני יודעת על אנשים מבוגרים בעיקר ברחובות נווה שאנן שסגרו תנהלות עצמם בבתים. אבל אתה יודע, אבל השאלה הגדולה היא פה באמת, מעבר למה שקורה לתושב זה או אחר, איך יכול להיות שאנשים שנמצאים פה בארץ במעמד שהם מבקשי המקלט א', יעני, כאילו מנהלים את המלחמות השיפיות שלהם ברחובות תל אביב, והתקשורת אפילו לא יודעת מזה, כי אני פעם מדברת על זה שבוע. והמשטרה רק הלילה, פעם ראשונה ביצעה מעצרים והוציאה הצעת דוברות, כי עד עכשיו היא ניסתה להסתיר את כל הסיפור.
את אומרת שזה נמשך כבר הרבה זמן, כבר יותר משבוע.
יום שישי, ה-24 בחודש, זה התחיל. לי יש חומרים מיום שישי, 24 בחודש, אנחנו הסתובבנו ברחובות, צילמנו 5 או 6 אירועים שהיו באותו לילה, מה שצילמנו. במשך השבוע לא היינו ברחובות, האמת שזה מפחיד להסתובב ברחובות. הסרטים שיש היום זה תושבים שמצלמים מהמרפסות. אוקיי? אז מדי פעם מישהו מצלם, אני מקבלת אגב עוד ועוד חומרים, אנשים מצלמים ושולחים, ומצאים את זה החוצה.
זה ממש מטורף המצב הזה.
בני, יש פה הזכרות שלא תאמן. ואתה, כל שנה באזור יום העצמאות שלהם יש בלגן. ומה שקורה השנה, זה בכלל לא דומה למה שהשנה שעברה. זה הרחובות שלהם, זה מלחמות רחוב, זה כנופיות, הם פשוט באמצע הרחוב, באמצע נווה שאנן. ובסרטון שיצא עם התקשורת, עומדת שם ניידת. והשוטר אומר להם, לכו הביתה. זה מה שיש לו להגיד להם. סבא, בצדק, אם הוא היה שם לבד, זה אני לא הייתי מסורם. זה אני לא, כי אף הוא שם בלוקים. באמצע רחוב, באמצע רחוב נווה שאנן. תשמע, זה לא איזושהי קסבה. זה בלב, תל אביב. ואני...
כן, זה צריך להכניס לשם צבא אולי.
הדבר הכי גרוע בסיפור הזה, אני רק מזכירה לך שאותה המשטרה שלא מתמודדת איתם עצרה שני פעילים שלנו בשבת על זה שחסמנו את תומס להפגנה. כן, אני רוצה שתבין את חוסר הפרופורציות שלך. שבוע שלם מתרוצצים ועושים מרמות ברחוב. עכשיו, אתמול סוף סוף הם נזכרו לעצור אנשים. אני הייתי בתחילת המשטרה והם עושה שעות. אחד לא היה. המשטרה איבדה את הכוח ההרתעה שלה, אבל זה ידוע, זה ידוע. כבר דובר על זה, זה יצא לתקשורת, זה דובר בוועדת הכנסת. אף אחד לא עושה איזה שום דבר. ומעבר לזה, מעבר להכל, למה אנחנו מחזיקים פה במדינה אנשים שמביאים אלינו את המלחמות שלנו? כאילו, אין לנו מספיק מלחמות משלנו. באמת, אין לנו. אנחנו צריכים לייבא עוד, 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 עוד מלחמות.
אוקיי, שפי פז ממתי המאבק של תושבי דרום תל אביב, אנחנו מודים לך על הדברים, תודה רבה לך.
תודה רבה לכם.
תודה. המטה להעלאת יהודי אתיופיה מחזיר את המאבק שלו מול ביתו של שר הפנים אריה דרעי בשכונת ארנוף בירושלים, החל ממחר בשעות אחר הצהריים. אנחנו משוחחים כעת עם יונתן שקול ממתי המאבק, שלום לך.
שלום, שלום לך.
אז אני מבין שאתם דורשים משר הפנים לאשר את העלתם של עוד 8,000 יהודי אתיופיה שממתינים לעלייה, נכון?
נכון, יש עוד 8,000 יהודים שממתינים בקהילות בגונדר ובאדיס. הגורם המרכזי כרגע בעיכוב העלייה הוא שר אריה דרעי, אשר אחראי על משרד הפנים, כמו ש... כבר שנאמר, ב-2015 הממשלה החליטה פה אחד להעלות את שארית יהודי אתיופיה, אך הדבר הזה לא בוצע. בעוד שבועיים בתאריך ה-18/6 תתקיים ועדת שרים שתקבע את גורלם של 8,000 יהודים המתינים לעלות ארצה. עד אז כל יום שלישי בשעה 6:30 מול הבית של השר דרי ברחוב קבלן 28 בירושלים מתקיימת הפגנה שקוראת לשר דרי די לתירוצים, ואנחנו דורשים שתתקיים ותביא החלטה שתאשר החלטה רב שנתית שתעלה את כל 8,000 יהודים שממתינים באדיס ובגונדר.
ואין ויכוח שהם יהודים באשר ליהדותם?
נושא הקשור ליהדות והכל, זה דבר שאני שוב מציין, זה מעל 70% מהמשפחות שנמצאות כרגע באתיופיה, בגונדר ובאדיס, יש להם משפחה קרובה מדרגה ראשונה ושנייה. נושא היהדות פה הוא בכלל לא קשור, יש פה גורם שמנסה להפסיק את העליות האלה, או לעשות טיפין, כי יש מישהו שכנראה מרוויח מזה, ואנחנו כרגע לא יודעים, וזה לא יכול להיות שאימא ואימא שלי כרגע, אני גם סבתא שלי נשארה באתיופיה, אימא שלי עלתה יחד עם המשפחה שלנו ואימא שלה נשארה שם, זה לא הגיוני שהיא יהודיה וסבתא שלה בעצם, אימא שלה בעצם לא מוגדרת כיהודיה, איך זה דבר כזה יכול להיות הגיוני? נושא היהדות פה הוא נושא שלא קשור, וכן צריך לעשות את הבירורים שמשרד הפנים, רשות האוכלוסין והגירה אחראית עליו, להעביר את הקריטריונים האלה וקריטריונים שנקבעו לפי ההחלטה ולהעלות אותם. נושא היהדות הוא פה לא קשור, וגם נושא התקציב הוא לא קשור. יש פה איזשהו מישהו ששם רגליים בנושא העלאת יהודי אתיופיה, וצריך לטפל בזה. ואחד האחראים זה אריה דרי, הוא אמור להביא פתרון ולהביא החלטה סופית שתעלה את 8,000 יהודים.
ומה הסיבה ששמים רגליים לדעתך?
הסיבה ששמים רגליים, אני לא יכול להגיד לך מה הסיבה, אבל הגורם המרכזי הוא שפשוט אנחנו לא מעניינים, יש סדרי עדיפויות היום. השר דרי, מישהו סלב מגיע לכותרות, הוא מקבל אזרחות אוטומטית, וזה דבר שהוא לא הגיוני. כשזה מגיע לאינטרסים או עדיפויות של פוליטיות, ונושא הזה הפך להיות ממש פוליטי, אז כשמקדמים נושאים פוליטיים, אז צריך להביא את זה לתקשורת. אז כשמדברים על איזשהו סלב מהעדה שנשאר עם משפחה, ישר למחרת השר דרי מגיע ונותן לו אזרחות כדי לעשות בעצם לקדם את האינטרסים הפוליטיים ולהגיע לטלוויזיה ולצלם את הסלב כשהוא מקבל את האזרחות.
אבל בעצם כרגע אתה אומר שגם אין אישור תקציבי לכל הנושא הזה, נכון? אין תקציב לזה.
אנחנו לא נכנסנו לישיבה, להחלטת, לנושא התקציבי של הממשלה, אבל זה לא הבעיה התקציבית. יש החלטת ממשלה שהייתה אמורה להתקיים, שהתקבלה ב-2015 והיא לא התקיימה. אנחנו דורשים עכשיו החלטה עם ישיבת הממשלה ב-18/6, החלטה רב שנתית שתעלה את 8,000 יהודים ולשים לזה סוף, ולא לעשות טיפין, וכל פעם מתחלפת ממשלה, או שר מתחלף, ועוד פעם הנושא הזה עולה לסדר היום, ואז מושתק אחרי כמה זמן שעושים איזה טיפין עלייה, ומשתיקים את הנושא הזה. אנחנו דורשים משר הפנים אריה דרי, להביא החלטה ב-18/6, שתעלה את 8,000 היהודים שנותנים לעלות ארצה. זה לא הגיוני שמשפחות וחיילים והורים שמשרתים את המדינה, עושים הכל בשביל המדינה, ולא יכול להיות שתוקעים את הדבר הזה אלפי שנים וממתינים למעלה מ-20 שנה. זה לא הגיוני שאני בתור חייל משרת בצבא, הולך לשרת 6 שנים בקבע, לא יכול לראות את סבתא שלי, איך זה הגיוני, איך זה מסתדר, איך הגעתי לארץ, אני מוגדר בתור יהודי, איך יכול להיות שסבתא שלי לא יהודיה, איך דבר כזה קורה? אנחנו מדברים גם על סטודנטים, אנחנו מדברים פה על אזרחים שההורים שלהם נשארו באתיופיה והם עלו פה, איך הגיוני שהילדה היא יהודיה וההורים שלה לא יהודים? כאילו זה פשלות ודברים שחוסר מקצועיות מתבטא במשרד האוכלוסין והגירה. לא יכול להיות שדבר כזה מתקיים ונמשך כל כך הרבה זמן.
אבל בסוף זה מדיניות של כל הממשלה, אולי אתם צריכים להפגין מול הממשלה, לא מול שר הפנים דווקא.
מתי המאבק לא פועל רק מול, למפעיל לחץ רק מול דרי, אנחנו מפעילים לחץ גם מול משרדי ראשי הממשלה, אבל כרגע מי שמביא החלטה ויכול לשים לזה סוף, זה שר הפנים, הוא יכול להביא החלטה חדשה בתור שר, שתנוסח ותביא אותה לוועדת השרים, שיגיד 8,000 יהודים האלה, ייקח את החלטה של 2015, ויביא אותה לדיון של ועדת השרים, ולקבל החלטה רב שנתית שתעלה את 8,000 יהודים, והשר דרי הוא הגורם אחראי, הרי הוא זה שמחזיק את תיק שר הפנים, הוא זה שממונה עליה, הוא יודע מה קורה ברשות האוכלוסין והגירה. הם אלה שמעכבים, הם אלה שמקבלים את ההוראות ממנו. אם הוא מקבלים את ההוראות של להעלות את 8,000 יהודים, ברור שזה יקרה אם הוא ידחף את הדבר הזה. הנושא הזה הפך להיות ממזמן כנושא פוליטי, שכל אחד גורף מתי שבא לו את הנושא הזה ומקדם את האינטרסים שלו. זה דבר שצריך להיות לשים לזה סוף, כי זה לא הגיוני שמדובר פה בחיי אדם, שבחיי אנשים שחיים ומנותקים מהמשפחה שלהם, שזה לא הגיוני שהדבר הזה לא היה קורה באף קבוצה או באף עדה אחרת, שהנושא הזה נמשך נמשך כל כך הרבה זמן, מ-2013 מתקבלים החלטות ולא רוצים לשים לזה סוף. תמיד מגיע איזה שר חדש ומנסה לקדם איזה, מעלה איזה 1,000 ומשהו, יאללה תשתקו, מספיק לכם. הדבר הזה לא היה קורה אם מדובר ביהודים ממקומות אחרים, אם זה יהודים מברית המועצות, הדבר הזה לא היה נעשה והיו שמים לזה סוף מיידית.
האם הזהות של השר דרי החרדית היא לא מפריעה בעניין הזה?
לא שמעתי אותך עוד פעם.
אני אומר, זהותו של השר דרי, אדם חרדי, זה לא קצת בעיה מבחינת הרבנים החרדים, כל העניין הזה של...
זה בכלל לא בעיה, הרי הרב עובדיה יוסף הוא זה שבכלל אחד מהרבנים התומכים הראשונים שעודד העלייה. זה ממשיך דרכו, הרי השר דרי ממשיך דרכו של הרב עובדיה יוסף. איפה אנחנו רואים את הדבר הזה מתבטא? אם אתה מגדיר את עצמך כמה, הרי שקופים, איפה השקופים שלך? איפה אני ממשיך דרכו של הרב? איפה הדבר הזה? הרי הרב עובדיה יוסף הוא זה שהחליט, יהודים גמורים, שלא צריך אפילו לעשות עליהם גיור לחומה. איפה הדבר הזה מתבטא? הרי השר דרי מגדיר את עצמו כממשיך דרכו. זה דבר שהוא נושא פוליטי, כמו שאמרתי לך, הדבר הזה הפך להיות נושא פוליטי, הוא היה כבר מזהם אותו מזמן עם הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, זה דבר שהוא מגדיר את עצמו כממשיך דרכו, והוא לא עושה את אחד הדברים הכי בסיסיים, השינויים שהוא הביא בנושא של יהדות אתיופיה.
אגב, אתה עדיין חייל?
אני כרגע, אני עתודאי בצבא, אני לומד הנדסת תקשורת שנה ג' ואני עתיד לשרת 6 שנים בצבא.
הבנתי, יפה. אז אנחנו מקווים שהמאבק שלכם אכן יצבור כותרות. מחר אתה אומר, אחר הצהריים, מול ביתו של שר הפנים, יש לכם אישור מהמשטרה להפגין?
כן, יש לנו אישור, זה גם הפגנה הייתה גם הפגנה שלישי שעבר, ב6:30 מול הבית של שר דרי, ברחוב
קבל 28. הוא יצא אליכם משהו?
הוא לא יצא אלינו, כל הרחוב אגב תמך בנו ואנשים הגיעו לשם, כן, ועודדו יפה. אותנו, כן, הרחוב כולו עודד אותנו.
הרחוב החרדי.
ואמרו שזה... כן, וזה עוול שזה נעשה, הם הזכירו אפילו את הרב עובדיה יוסף, זה דבר שהוא נכון, וצריך לשים סוף לקרע הזה, אם הרב עובדיה יוסף, זיכרונו לברכה, היה קיים, דבר הזה היה כבר מסתיים מזמן, זה דבר שנהפך להיות נושא פוליטי, וצריך לסיים איזה 8,000 יהודים שממתינים שם הרבה זמן, למעלה מ-70% מהם, יש להם משפחה מדרגה ראשונה בארץ, הם ממתינים מעל להם 20 שנה, והם מצפים בכיליון עיניים לעלות לירושלים, ולהתאחד עם המשפחות שלהם. אני מבקש מהשר דרי לסיים את הסאגה הזאת של ההחלטות ולשים לזה סוף, ולקבל החלטה ב-18/6, ככה שכל החיילים, כולם יקבלו את הדבר הזה, ולא רק הנחות סלב שעושים לנו כותרות מדי שבוע איתו.
ב-18/6, אתה אמרת ועדת שרים.
יש ועדת שרים שתקבע בעצם את הגורל של 8,000 יהודים, כמה יעלו, איך יעלו, וזה דבר שהוא ניתן לשינוי, אם השר דרי יקדם את הנושא הזה, ויגיע לזה סוף.
סבתא שלך, אתה אומר, היא שמה בין ה-8,000.
כן, סבתא שלי בין ה-8,000 שאמורים לעלות, ימרחואה.
איך קוראים לה?
ימרחואה.
טוב, אוקיי, ננסה ללמוד את השם עד לפעם הבאה שנראיין אותך. אנחנו נודה לך על הדברים, יונתן שקול, ממתי המאבק להעלאת יהודי אתיופיה. כן.
תודה רבה לך, אני גם רוצה להגיד שזה נושא שלא רק קשור לעדה האתיופית, זה נושא שקשור לכל אזרח בתור יהודי פה במדינה, הוא צריך להבין שיש פה יהודים שממתינים בכיליון עיניים לעלות למדינה, ואנשים שפה משלטים, אחים שלהם משרתים פה בצבא, ומגינים על המדינה הזאת, נלחמים בצוק איתן, והם לא יכולים לראות את האחים שלהם, את ההורים שלהם, את סבא וסבתא שלהם. איך דבר כזה יכול לקרות? דבר שהוא בעצם צריך לעבוד דין וחשבון לכל בן אדם שיושב ומסתכל ושומע על הדבר הזה, הוא צריך לבוא ולהתאחד איתנו להיאבק, כדי להביא לאיחוד המשפחות של החיילים שנמצאים היום ונלחמים בצוק איתן, ועכשיו כרגע אפילו בדרום.
אז שוב נודה לך על הדברים, יונתן שקול, תודה רבה לך.
תודה רבה לך, תודה.
כל טוב. אתמול קיבלה את הגט המיוחל מזל דדון מסרבן הגט ירון אטיאס, כולם כמובן מאוד שמחים על כך. הסאגה הזאת נמשכה זמן רב, וכעת היא יוצאת לחרות, לחופשי. אנחנו משוחחים כעת עם פנינה עומר, מנכ"לית ארגון יד לאישה, ארגון סיוע לעגונות ומסורבות גט מבית רשת אור תורה סטון. שלום לך.
בוקר אור, שלום שלום.
אז האם באמת הפרשה הזאת היא אכן סיבה לשמחה ולמחולות הסיום היפה שלה?
שאלה מאיזה צד של המטבע אנחנו מתבוננים בה. אין ספק שעבור מזל, כאישה פרטית, השמחה היא מאוד 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 גדולה. אי אפשר לתאר כמה שחרור של אישה עגונה הוא דבר משמח, ולא סתם מברכים ברוך מתיר אסורות ברגע של שחרור כזה. אבל כשאנחנו מתבוננות על הסוגיה הזו מהצד החברתי שלה או מעצם התכנותה, זו טרגדיה שבכלל אי אפשר לדמיין. אנחנו מלוות מדי שנה ביד לאישה כ-150 נשים מסורבות גט ועגונות. שווה בנפשך, 150 נשים שממתינות לגט, כפי שהמתין כל עם ישראל עם מזל דדון, זו מציאות...
כל שנה מחדש 150 או שבמצטבר?
אנחנו בכל שנה מייצגות כ-150 נשים, בכל שנה. בכל שנה
בארץ?
אנחנו מצליחות בארץ ובעולם היהודי. חלק מהלקוחות שלנו הם נשים יהודיות מרחבי העולם. חלקן אגב מסורבות גט, חלקן נשים עגונות שהבעלים בורחים לחוץ לארץ, חלק מהבעלים המשיכו בחייהם, נישאו בפעם השנייה ויש להם ילדים חדשים. אבל הסיפור של האישה הוא תמיד אותו סיפור, אישה שתלויה בבעלה וקשורה אליו בעוגן חזק ביותר, שאנחנו לא מצליחים להתיר אותה ממנו, ולא יכולה להמשיך בחיים שלה. ובאמת כשאני ליוויתי ככה בשבועיים שלושה האחרונים את הסיפור של מזל דדון, ושמחתי על התמיכה החברתית שהיא מקבלת, חשבתי לעצמי כמה נשים כאלה עומדות ומתבוננות מהצד ומשוועות לחיבוק החם הזה, לתמיכה הגדולה הזאת ולשחרור, שעד כמה שהיה ארוך עבור מזל, הוא משהו שנשים אחרות יכולות רק לחלום עליו. אנחנו כרגע ביד
האישה... למה באמת הסיפור הזה התפרסם דווקא?
הוא התפרסם כי בית הדין הרבני קבע חיוב גט, ופסק במקרה הזה גם שיימינג, ומזל השתמשה בפלטפורמה החברתית של הפייסבוק, והצליחה לצבור את תאוצה. אנחנו מלוות הרבה מאוד נשים, שלא זוכות לחיוב גט וגם לא מקבלות שיימינג, אנחנו גם לא בכל מקרה תומכות ברעיון הזה. ונשים האלו ממתינות במשך שנים לאיזשהו פתרון, והפתרון הזה לא נמצא. זאת אומרת, השילוב נסיבות האלו של אישה שפסקו לחיוב גט והתירו לה לפרסם, והבעל נמצא בארץ ומשתף פעולה ברשתות החברתיות, זאת אומרת, אפשר היה לקיים איזשהו שיח, גם קיבל במה שפשוט... אין לתאר איזה במה סרבן הגט הרשע הזה, תסלח לי, קיבל. השילוב הזה של הנסיבות הצליח להעלות לאור הזרקורים את הסוגיה הזו של מסורבות גט ואת הסיפור הפרטי שלה. אבל צריך לזכור שבכל רגע נתון יש כמו מזל עוד נשים רבות מאוד, אני אומרת בזהירות רבה מאוד, ככל הנראה יש יותר ממאות נשים שנמצאות במציאות דומה. גם העובדה שמזל קיבלה חיוב גט תוך שנתיים ימים היא לא מאוד מצויה. זאת אומרת, אנחנו מלוות נשים שחלקן מסורבות גט כבר 6, 7, 8, 9 שנים, ולא רואות חיוב גט כי העילות הלכתיות לא מספיק מובהקות, ולתפיסת עולמו של הדיין אפשר לפתור את זה אולי בדרכים אחרות. בקשת שלום בית של הבעל הרבה פעמים משפיעה מאוד על הפסיקה ההלכתית. ולכן המקרה הזה של מזל הוא מקרה שהרבה נשים נמצאות בנעליה, אבל לא הרבה זוכות לא לפתרונות ולא לתהודה.
ומה בעצם הסיבות לכך שהמאופיינות שהבעלים מעכבים את הגט?
הסיבות הן משתנות, זה יכול להיות מהרצון לשפר את התנאים בגירושים, ואומר להרוויח יותר כסף, לזכות ביותר רכוש וכדומה. זה יכול להיות מנסיבות שהן נסיבות רגשיות יותר, קנאה, נקמה, שליטה, צורך ושליטה הוא משהו שאנחנו חוזרות ורואות שוב ושוב, זאת אומרת, בעל שאומר, ואפילו אומר, לא רק חושב ועושה, אלא אומר, אם לא תהיה שלי, לא תהיה של אף איש אחר. הייתה לנו לקוחה בשנה האחרונה, איזושהי חסידות, שהבעל אמר לה, אני אשחרר אותך כשתהיה זקנה מספיק כדי לא ללדת ילדים לגבר אחר. זאת אומרת, הסיבות הן מאוד מאוד מגוונות, והפתרונות או הדרכים שבהם אנחנו כארגון שמסייע לשחרר נשים מסורבות גט ועגונות, הדרכים שאנחנו נפעל בהם יהיו תואמות לנסיבות בעתיים הבעל מסרב לשחרר את האישה. אגב, לא תמיד אנחנו מצליחות להבין מה עומד מאחורי הארגון. לפעמים לוקח הרבה מאוד זמן להבין מה הסיפור שמאחורה, מה הסיבה שהבעל מאגן. אנחנו יכולות לנסות לחפור בדבר ולנסות להבין במשך חודשים ארוכים, עד שאנחנו לא נפצח את הלמה, לא נדע איך לשחרר, לא תמיד התמונה היא מאוד בהירה.
ואיך אתם יכולים לקדם את הטיפול בפרשות האלה? איך אתם מקדמים את זה?
אז קודם כל אין ספק שחשיפה ועמדות חברתיות ברורות בסוגיה הזו של סרבנות גט מסייעים לעניין. זאת אומרת, ככל שאנחנו כחברה נגיד שסרבנות גט היא פסולה נקודה, שאנחנו כחברה מוקיעים אותה ומגנים אותה, ככל שהעמדה החברתית יהיה ברורה יותר, יהיה קל יותר להתמודד.
למה היום זה לא ככה?
לא,
זה לא מגונה בעיני אדם בר דעת.
לצערנו הרב, מי שעקב אחרי הסיפור הזה של מזל גם מן הצד של הבעל, ראה שהרבה מאוד אנשים שלא מבינים לעומקה את הסוגיה של סרבנות הגט, רצו לשמוע למה הוא מסרב לה, אולי יש לו סיבה טובה, הוא הגיע עם איזשהו סיפור פנטסטי על העובדה שהוא מסרב לתת גט כי הוא רוצה לראות את ילדיו, מה שהיה תלוש מהמציאות, אבל לא הפריע לו להשפיע ככה על דעת הקהל. ואנשים, חלקם אמרו שבסיבות מסוימות, אם זה הכוח היחיד, אולי יש להשתמש בו, ואולי הוא ראוי אפילו. התמונה לא מספיק חדה וברורה. עצם העובדה שאנשים שואלים אותי, אבל למה הוא מסרב לתת גט? אנחנו רוצים להבין, כי אולי יש לו סיבה טובה לסרבנות שלו, היא כשל חברתי. אנחנו חייבים וחייבות להבין שסרבנות גט היא אלימות נקודה. ואנחנו לא נשתף פעולה עם אלימות, ואלימות תהיה אסורה, וככל שהחברה תשכיל להבין את הדבר הזה, ולהיות חד משמעית, סרבן גט אסור, סרבנות גט היא רוע צרוף, היא אלימות, ככל שאנחנו נגיד את זה בפה יותר ברור, יהיה לנו יותר כוח להשפיע על עצם המחשבה, על עצם הרעיון של גברים, אגב וגם נשים כשעושות זאת, לסרב גט. כמובן,
נשים יכולות לסרב לגט גם?
נשים יכולות לסרב לקבל את הגט.
ההבדל המהותי... זה בעיה יכול להתחתן בכל מקרה עוד...
בדיוק, ההבדל המהותי, לא רק שהוא יכול להתחתן, הוא יכול גם להביא ילדים גם בלי להתחתן, הוא יכול להמשיך בחייו, ולכן המשוואה היא לא נכונה. אבל הפתרונות בסופו של דבר צריכים להיות מערכתיים והלכתיים. יש פתרונות הלכתיים, אנחנו צריכות וצריכים לקדם אותם, ואנחנו עומלות הרבה ביד לאישה, גם על קידום פתרונות הלכתיים שונים במסגרת אורתודוקסיה ובשיתוף ככל שניתן עם בתי הדין הרבניים ועם אושיות הלכתיות חשובות ומשמעותיות. אנחנו צריכים כחברה לסרב, אבל אנחנו צריכים גם לפעול כדי למצוא פתרון לדבר הזה ולשים לו סוף.
אוקיי, אנחנו נודה לך על הדברים שסיפרת לנו, על מה שאתם עושים כל השנה, על רקע המקרה הזה שהסתיים כן בצורה טובה. פנינה עומר, מנכ"לית ארגון יד לאישה מבית רשת אור תורה סטון, תודה רבה לך על הדברים.
תודה רבה, יום טוב.
תודה. מדי שנה בחופש הגדול מתקיים טורניר כדורסל שבו משחקים ילדי גוש קטיף ומתחרים בכדורסל על אליפות הגוש. טורניר יוליס, לזכרו של איתי רפאל יוליס שנפטר ממחלה. השנה פעם ראשונה שבטורניר ישחקו נערים שלא זכו ללמוד בבתי הספר בגוש קטיף. אנחנו רוצים עכשיו לשוחח עם שלמה יוליס, אביו של איתי רפאל, זיכרונו לברכה. שלום לך.
שלום וברכה.
אז רצינו קצת שתשתף אותנו באמת במרוץ הזה, בטורניר הזה, שאתם מקיימים כבר כמה שנים, שיסדת אותו.
את הטורניר נוסד בשנה שהוא נפטר, לפני 25 שנה, והוא נפטר משלוש שנים שהוא היה חולה בלוקמיה, והוא היה ילד פעיל, הוא היה בכיתה, הוא היה גם בימי מחלה, הוא שהיה חול, היה מתעטף לטיולים ובמשחקים. בשנה שהוא נפטר, כחודש ומשהו אחרי שהוא נפטר, אפילו פחות מחודש, נסענו לירושלים ועצרו אותנו בכניסה לנווה קלים שני נערים, והציעו שהטורניר שנפטר באותה שנה בחופש, למה עשו את זה בחופש? בשלושת השבועות אין הרבה לילדים מה לעשות. אז הם שיחקו כדורסל וביקשו שהטורניר יקרא על שם איתי. אני
זה היה או שהייתם בגוש קטיף, כן?
שהיינו בגוש קטיף, כן. אני שהייתי אדם, הייתי קרוב לכדורסל קצת מהעבר שלי, מאוד שמחנו, כיוון שאנחנו פסנו זיכרון לאיתי, זיכרון חי, לא משהו, איזה אבן או משהו שעומד, אלא זיכרון חי שכל הזמן יחיה, וזה נראה לי מאוד. הילדים האלו היו בשנה, שנתיים לי בני יותר גדולים מאיתי, אבל הם הכירו את איתי כילד פעיל. כן, התחלנו בדרך לשלם, אני זוכר שהזמנתי אפילו חולצות מקיבוץ צורה, כן, עם החולצות גופיות לארבע קבוצות שהיו אז, שהשתתפו נערים, כן, ילדי תיכון שיש להם את החופש הגדול וכל הדברים האלה. אחד הדברים שהקפדנו, שהגמר יהיה למחרת תשעה באב, כדי שהקבוצה שתזכה שלא יהיה לה שמחה בתשעת הימים. אז תמיד למחרת תשעה באב היה הגמר של הילדים. וככה זה נמשך במשך, זה היה אירוע מרכזי בחופש הקיץ לילדי הישיבות התיכוניות. לאט לאט התחלנו גם לילדים קטנים קצת, בכדורגל זה גם היה, בעיקר זה היה בכדורסל. הדבר המרכזי שהיה, נקרא זה מרכזי, דבר יפה וחשוב שהיה, בוא נגיד ככה, זה היה השנה שהיה הגירוש, שאריק שרון החליט שב-15 לאוגוסט גוש קטיף נסגר, זאת אומרת, מחרת תשעה באב, בהתחלה הוא רצה את זה בתשעת הימים, אחר כך אמרו לו תשעת הימים לא, אז אמר מחרת תשעה באב, הכל נסגר בגוש קטיף, אין יוצא ואין בא, רק כיוון החוצה. לא נשאר. באו אליי ואמרו לי, תשמע, הגמר זה יוצא ביום הגמר. אמרתי, אני לא מזיז את הגמר. כל השנים זה היה במחרת תשעה באב, גם השנה. פנינו לצבא, לא קיבלתי תשובה. אגף נפגעי צה"ל, מאחר ואיתי היה קבור בגוש קטיף, אז אגף הנפגעים של משרד הביטחון טיפל בנו. פניתי אליו, ואז לא הגיע אישור עד היום האחרון. מה שאני ביקשתי מראש המועצה, שבאותו יום הרכבים יהיו מוכנים בכל היישובים. ברגע שנקבל אישור, הרכבים יצאו להביא את הילדים לנווה תקלים, שם מתקיים המשחק. ולעשות שם. אני לא צריך לספר למרבית האנשים הוותיקים מה זה היה הטורניר הזה, הגמר הטורניר הזה. באותו ערב החיילים והעיתונאים לא האמינו. אנשים שמחרת זורקים אותם מהבית, מגרשים אותם, הם באותו ערב משחקים כדורסל, היה משחק גמר, התקיים, ממש בשעה 5 רק קיבלתי את ההודעה שאני יכול להוציא, להביא את האנשים לנווה תקלים. הרכבים שהיו מוכנים יצאו ליישובים והביאו את כל האנשים לגמר. הגמר התקיים, האולם היה מפוצץ מעל ומעבר ליכולת הקיבול שלו. ועם הגמר, נגמר המשחק, לא יכלת לדעת מי ניצח, מי הפסיד. כולם בת אחד התחילו לרקוד ולשמוח. לא ראית אחדות כזאת הרבה זמן. ולנוער שירגן את הריקוד הזה, יצפו כל המבוגרים שהיו בתוך העולם היישובים. ואני חוזר עוד פעם על מה שאמרתי, שאנשים שמהחוץ, החיילים והעיתונאים, אמרו, מה קורה פה? הם לא הבינו מה קורה פה. ואני עליתי על הבמה ואמרתי להם, חבר'ה, שאני רואה אתכם היום בשמחה שלהם, באחדות, בלב היחד, אני מבטיח אני מקווה שבשנה, ככה נאמרת במילים האלה, שאני מקווה שבשנה אחרי זה, זה יהיה בגוש קטיף, לצערי לא זכיתי לזה, כן? אבל אם לא, את מבטיח לכם שעשה כל מה שאני אוכל, שהטורניר הזה יימשך כל זמן שיהיה לי בכוחותיי. והיה ריקוד המונים, היה משהו מדהים, באמת, יש סרט, לא צריך לדבר, יש סרט על מה שרואים, מה שרואים, מה שהיה באותו ערב.
איך קוראים לסרט?
גורש, אתה רוצה לשאול משהו?
איך קוראים לסרט?
לסרט, לא, יש סרט משחק ביתי, זה משהו אחד. זה סרט שמספר על הגירוש של נצר חזני, יחד עם משחק הגמר. אבל יש סרט שאנחנו צילמנו, יש לו, אם מי שרוצה, אני יכול, אפשר להעביר את טק. שצולם, הסרט שצולם בשעת המשחק, יש לי בבית הדיסק הזה, ש... זה לא סרט תעופת בחוץ, כן.
הבנתי.
בכל אופן, מה שאני רוצה להגיד, שאיך שעזבנו את הגוש ובאנו למלון, אני ירושלמי ותיק, דור שישי בירושלים, ואני מכיר את ירושלים טוב. הכרתי אז את האנשים שעדו במצא, קודם כל פניתי אליהם, ביקשתי שיאפשרו לי לעשות איזה משחק, פניתי לבד התושבים, היה בחור בשם אבי כהן שעזר לי, והגענו משחק אלוף האלופים שנקרא, כדי לעודד את האנשים לטורניר להבא, ועשינו את זה במלחה, היו כ-3,000 צופים, איזו קהילה ברעננה שאימצה אותנו, והם היו, הם מימנו את כל הערב הזה, ומזה יצא, ומאז כל שנה, במשך 13 שנה, עד שנחזור הביתה, כן, 13 שנה, הטורניר הזה נערך, בהתחלה זה נערך פעם פה, פעם שם, אחרי זה היה בעולם הספורט באשקלון, כל שנה הנוער מכל הגוש מגיע למקומות האלה, ומי שלא רואה, יכול לראות את השמחה, את ההתרגשות, גם של המבוגרים, גם של הילדים, הנוער שמשחק.
אבל כבר הנוער אין נוער, כולם בטח מבוגרים, לא?
רגע, תשמע, אני אספר את זה. הנוער של היום, של היישובים, משחק אליפות נוער גוש קטיף. זה כל יישובי גוש קטיף בעבר, משחקים היום, וזה נוער שהגיע לגיל הישיבות התיכוניות, מגיל תת-יוד-בית, כן? הם משחקים הנוער. אבל לפני איזה 7 שנים, החלטנו לאסוף את כל הבוגרים, כל אלה ששחקו פעם בנוער בנבט קלים בגוש קטיף, ועלה, כן? כל אלה ששחקו בנוער משחקים באליפות הבוגרים. אז יש כל שנה, מחרת תשעה באב, יש טורניר שמתקיים, שמשחקים שם הנוער של היום, הנוער שהוא היום נוער, שחלקם עוד לא יודעים אפילו מה זה האולם ספורט בגוש קטיף, ולא מכירים את גוש קטיף, כבר שמות צעירים מאוד, הם עכשיו בני 14-15, הם היו בזמן הגירוש בני שנה, שנתיים, כן? וגם הבוגרים, גם המבוגרים, מילים מכיתה י"ב, הם זוכרים במרופל את הגוש, אבל הבוגרים, לראות את הבוגרים, אנשים בני 35-40, באים עם הילדים, עם הילדים על הכתפיים, מכל מיני מקומות בארץ, באים לשחק, להיפגש, לעשות מפגש. המפגש הוא מאוד מרגש, מפגש מאוד עצום. אם יש משהו שמזכיר את גוש קטיף, יכול לבוא לטורניר, אני יכול להגיד על עוד מגירוע ספורטיבי שיש, מרוץ לפיד על שם יוחנן נילברג, שמתקיים, שכל שנה הם מתקיים לגבי עומר, השנה בגלל החום דחו את זה, אבל בעיקרון הוא מתקיים כל שנה. אבל הטורניר הזה כבר זהו. ב5 שנים האחרונות, אלי אסקוזידו, ראש המועצה של נחל צורק, שתומך בכל אנשי הגוש, מי שראה את יד בנימין יכול לראות איך זה התפתח, לקח על עצמו שהטורניר יערך ביישוב שלו, ביישובים שלו, בשנה שחת ובנעריהם, בעיקר זה ביד בנימין, כל שנה ביד בנימין, כל הנוער מגיע, מתאסף, משחק, עושה שם גדולות. חוץ משנה אחת שהיינו בגבעת וושינגטון, זה היה שנת העשור לגירוש, ואז גם עשו את הטורניר שם, ואני אוהב לספר לך שאדם שהיה אחראי על הפרסום ועל כל הארגון, בא אליך ואומר, דיברו איתי על הטורניר, ולא ידעתי מה זה הטורניר, אבל עכשיו שאני רואה את כל האנשים, אתה יכול לראות אנשים מכל מיני חוגים, רבנים, כל מיני אחד, זה מהווה, מעבר לזיכרון לנער, שזה נפטר לצערי לפני 25 שנה, וזהו, זה מהווה משהו לגוש קטיף מאז הגירוש, זה סמל של גוש קטיף, ירדות, איחוד, אחדות מכל היישובים, מכל חוגי הארץ. השופט הוא שופט מירו, קוראים לו מירו, מאיר כהן, שהוא מכפר, מרפיח ים, והוא מהיום הראשון נמצא בטורניר, מלווה אותנו מהיום הראשון. אנשים שכבר היום אנשים בוגרים, שמרגע שם מלווים את הטורניר. אם אני רוצה לסמל משהו שיראה את גוש קטיף, את האחדות של גוש קטיף, את הגעגוע לגוש קטיף, זה הטורניר הזה. הוא מהווה זיכרון, מהווה מפגש, מרגש. לא, כבר 50 שנה, 7 חודשים, נו, מתי, מה עם היוליס, מה השנה קורה? קוראים לזה טורניר יוליס, כן? מה עם היוליס השנה, מה קורה, איך, מה יהיה, מה יהיה? והשנה אנחנו חוגים 25 שנה. צריכים הרבה עזרה, הרבה כוח לזה. תאמין לי שזה הרבה כוח, כבר שאני יושב פה בבני דקלים, אנשים יושבים בכל מיני יישובים, בגני טל ובניצן ובנצרים, בחלוציות שם, ובעצמון השומריה, זה מכל הארץ, אבל צריכים המון כוח, זה גם עלות יהיה, גם עלות יותר גדולה, מה שהייתה בגוש, זה היה באזור, כן, כולם באו מהאזור, היום צריכים לבוא מכל מיני כמון, זה הצעות, זה אימונים, זה לוגיסטיקה לא קלה, אבל אנחנו עושים את זה בשמחה, ברצון, עד שנחזור הביתה, אני מקווה שזה יהיה מהר יותר מהר, כשאני מדבר על גוש עציון, אני אומר שבאו אמרו לילדים, הנה האשל של גוש עציון לפני ה-19 שנה שעברו עד האיכות של גוש עציון, עד שקיבלנו את גוש עציון בחזרה. אז הילדים יזכרו את גוש עציון, וכך כאן אני מאמין, אני מקווה ואני מאמין, קודם כל כל זמן שיהיה בכוחותיי, כן, שהדברים האלה, האירוע הזה, יהווה ויזכיר לכל ילד, לכל זה, מי אנחנו, מאיפה אנחנו באים, מה היה גוש קטיף בשבילנו, מעבר, הספורט הוא דבר חשוב מאוד, מאוד חשוב, אני לא מזלזל בכלל בספורט, כמו שאני קרוב לזה, אבל זה קיבל ממד הרבה יותר חזק מאז הגירוש, שזה מהווה מעין משהו שמחזיק את הגוש, וזה ומודד, וברוך השם, אני מוכרח להגיד שאני רואה את היישובים, רואה את הכל, הכל נבנה מחדש יפה וטוב, אבל לא שוכחים את הגוש. הגוש הוא תמיד במחשבה שלנו.
אוקיי, אז אנחנו מודים לך ששיתפת אותנו בהרחבה על כל ההיסטוריה של הטורניר הזה שהתקיים השנה, 25 שנה, גם ביד בנימין, נכון?
כן, ביד בנימין זה מתקיים, והשנה אנחנו כנראה נכנס, אני מקווה שזה יצליח לנו, נכנס את כל הבוגרים אחרי הטורניר, בערב הבלחת הבוגרים, לדבר על הטורניר, יכול להיות שזה אומן וכל הדברים האלה, אני מקווה מאוד שזה יצליח בידינו. אני רוצה רק להזכיר לטובה את ועד מתיישבי גוש קטיף, שהם באמת תמכו הרבה שנים, עד שהוא גם נכנס לעזרה, קוראים, ואני מקווה שנקבל עזרה מאוד מכל מיני מקומות, אנחנו זקוקים לזה. זקוקים לאנשים שיעזרו לנו, באמת זקוקים.
שלמה יולי, סביב של איתי רפאל, זיכרונו לברכה, אנחנו מודים לך על הדברים.
תודה, תודה, תודה לכם וכל טוב.
תודה, בהצלחה.